רבותיי, אנחנו נמשיך בענייני חנוכה, והפעם נקרא את ה... וננסה להבין את המאמר שכתב הרב קוק זצ"ל במאמרי הראייה בשם פח השמן. זה שם המאמר, פח השמן, ובראש המאמר הוא מביא כאן את הגמרא במסכת שבת שאומרת שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו בבית המקדש אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. כן, זה המאמר בגמרא, והרב כדרכו בקודש הוא מעמיק מאוד בסוגיה הזאת, בנושא הזה, שכל פרט כאן הוא מרמז על דברים מאוד יסודיים ומאוד עמוקים. תודה רבה, תזכה למצוות. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מזור. הוא מאוד מעמיק בדברים האלה. בכלל, הכלל הוא כזה. כל דבר פיזי, כל דבר מוחשי, מסתתר מאחריו רעיון, איזשהו מימד רוחני. הרב זכה, והוא מגלה לנו את המימד הרוחני מאחורי הפרטים המוחשיים, הפיזיים. מוקד השמן, או השמן כשלעצמו. מה זה מרמז? מה זה מלמד כל דבר ודבר? בואו אנחנו נראה כיצד הרב מתייחס לאירוע הזה של נמצא קד שמן טהור בחותמו של כהן גדול. והיה מספיק ליום אחד לכאורה, והספיק ל8 ימים. ועל זה עושים 8 ימים דרך. בכלל צריך להבין שהנס היה כפול. היה נס צבאי, שניצחו המעטים את הרבים, והיה נס של פח השמן. פח השמן, אנחנו עושים 8 ימים לא בגלל הניצחון הצבאי, אלא בגלל פח השמן, שהוא הנס היה שהכמות הספיקה ליום אחד לכאורה, אבל באמת זה הספיק ל8 ימים, זה היה נס גדול מאוד, מבחינה לא כמותית, אבל איכותית, זה היה מקום נקודתי, אבל היה נס גדול מאוד. להמחיש את הרעיון של הנס, אנחנו בפיזיקה מודדים זמן, את הזמן לפי החומר גם. למשל, אני אתן לכם דוגמה, כמה זמן דולק נר? 0.5 שעה, נר של מצווה, של חנוכה. אתה לוקח כמות שמן מסוימת, והכמות הזאת היא מספיקה לך ל0.5 שעה. אז ככה זה מקובל בפיזיקה, בעולם הפיזיקלי, העולם המוחשי, אנחנו חיים בו שמודדים את ה... זמן ואת החומר מודדים. יש אולי איינשטיין דיבר על נוסחאות כאלה של זמן וחומר וכל זה. והנה בחנוכה היה דבר מפליא, הזמן והחומר, פתאום מסתבר שהחומר הזה שבוי לא באמות מידה מדעיות בכלל ופיזיקליות. הוא דולק 8 ימים. משל למה הדבר דומה שנבין? אני לא יודע, יש כאן מישהו, יש לו מכונית או משהו, או אופנוע או משהו. כן. אז תראה לך שאתה מדליק, מתדלק, סליחה, את המכונית בתחילת השנה, ונוסע כל השנה. מה היית אומר? נס גדול. היה פה, נס גדול היה פה. זה היה הנס. הנס היה שאתה בכמות שמן מסוים, במקום שידלקתי יום אחד, דלק 8 ימים. דרך אגב, יש מצווה, צריך לזכור, שיש מצווה להדליק את החנוכיה, אבל המצווה היא לא פחות לספר, כשמדליקים את החנוכיה, לספר על הנס. זאת אומרת, אם זה משפחה שמתאספים סביב ל... להדלקת הנר, או חברים, או מישהו, לא משנה. מצווה לא רק להדליק, אלא מצווה גם לספר על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, כמו שיש בשירים שאנחנו שרים בשירי חנוכה, מעלים את הדבר הזה. אז הנס הזה צריך להדגיש אותו. פתאום היה כאן דבר פילי כזה, שהגורם הזמן התארך מעל ומעבר, לא לפי הנתונים הפיזיקליים של השמן. רמז, עם ישראל חי. כמה שנים? למרות כל מה שעברנו. הרב אומר את זה בסוף המאמר, הוא מדגיש את הנקודה הזאת. קיומו של העם היהודי זה נס אחד גדול. מה לא עברנו בגלות הזאת? ואנחנו בכל זאת חיים וקיימים, נכון? לא יאומן. כל עם אחר כבר היה, איך אומרים, מזמן כבר נעלם מעל המפה בהיסטוריה, כן? אנחנו חיים וקיימים כל הזמן. זה כשל עצמו נס, זה נרמז בה. הקיום שלנו נרמז בדבר הזה. ולמה? כי צריך להבין, נר חנוכה, הנרות של חנוכה, הם באים ללוות אותנו בגלות. כי זה, החנוכה זה הזמן האחרון בבית שני, שממנו חכמים גזרו שעושים חג, צידה לדרך הייתי אומר. זה צידה לדרך הארוכה של 2000 שנות גלות. ואנחנו מדליקים את הנר, ומראים בנרות האלה על קיומו של עם ישראל גם בחושך. ולכן מדליקים אותו בחושך, דווקא בחושך, אחרי צאת הכוכבים. גם במצבים הקשים ביותר, המסובכים ביותר, אנחנו לא מפסיקים להדליק נר חנוכה, שמרמז על נצחיותו של עם ישראל, גם במצבים היותר יותר נמוכים, כן. עכשיו בוא נראה את הדברים איך הרב כותב. קודם כל, תומת השמנים, הוא מתייחס לעובדה שהיוונים תימו את השמנים. תומת השמנים, דהיינו, השחתת המידות והדעות שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצורה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. אומר השמן מרמז לנו על שני דברים, על מידות ועל דעות. המידות והדעות שהם הייתי אומר הדבר הפנימי יותר. שמן, השמן זה פוטנציאל של אור. המושג שמן זה פוטנציאל שלו. כל החג הזה מוזכר שמן בכל מיני אופנים. כן, קודם כל 8 ימים. המילה 8, שמן, חשמונה, שמן. כן, כל עניין של שמן. היוונים, לפי מה שהרב אומר כאן, הם גרמו לכך להשחית את המידות, אבל לא רק את המידות, גם את הדעות. תכף נראה מה זה הדעות, מה המייחד את הדעות שלנו. יש מידות ויש דעות. יש להבדיל בין דעות ומידות. אמנם הרמב״ם בהלכות במשנה תורה, כשמדבר על הלכות דעות, הוא מתכוון למידות. כן, שם הוא אומר, יש הלכות דעות, הוא עוסק שם בתיקון המידות. אבל יש מידות. כל מיני מידות, שאדם, כל אדם יש לו את המידות שלו, אפשר לקלקל את המידות. אומר, היוונים קלקלו את המידות. מידה פשוטה ביותר, זה המידה שנקראת צניעות. אצל יוון, היופי, החיצוניות, הפאר, כל הדברים האלה, זה היה אופייני לתרבות היוונית. והדבר הזה השפיע גם על המהלכים של עם ישראל באותה הזמן, שהאומה באותה זמן נהרה או הלכה על פי המידות האלה של היוונים, של החיצוניות, של היופי, יפת. הרי יוון בא מיפת, יפשיפותו של יפת בעלי שם. אז זה דבר אחד. דוגמה, המידות. המידות מבחינת היצרים והתאוות וכל הדברים האלה השחיתו את המידות האלה. הדעות, האמונה. האמונה שלנו באלוקים, בכל אחד, שהוא המלך והוא מנהיג את העולם ואנחנו נתינה ואנחנו שייכים לו במיוחד. כל הדברים זה נשייך לדעות. את זה הם השחיתו. הוא אומר, זה הצרה היותר גדולה לעם ישראל, השחתת המידות והדעות. הצרה הזאת שהשחטת המידות והדעות היא הצרה יותר איומה הנוגעת אל נפש האומה. אמנם זאת היא מפלאות תמים דעים, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, דהיינו אחדות השם יתברך ואמונתו, שזה הדבר היותר עם מייחדים, אנחנו מעמידים בריבונו של עולם, שהוא הבעל הבית, הוא המנהיג, הוא המשגיח, הוא כל זה. גם הם נפגמו על ידי היוונים, מתגרות עול הרוח היוונית, שרואה בחיצוניות את הדבר העיקרי. ומי שרוצה לייחד את הקדוש ברוך הוא, מישהו מעוניין כאן לייחד את הקדוש ברוך הוא? מישהו אמר פעם שמע ישראל כאן, יצא לו להגיד שמע ישראל? לא, איך יצא? מה זה לייחד את הקדוש ברוך הוא? באופן פשוט. אנחנו נמצאים בעולם לא פשוט. בעולם שמורכב מהמון המון שינויים, מהמון המון פרטים, שהמבט החיצוני שלנו אל העולם, הוא לא רואה את האחד, את המאחד, את הדבר שנמצא, איך אומרים, לית אתר פנוי מיני, שנמצא בכל מקום. אנחנו רואים בדיוק הפוך. אנחנו רואים כל הזמן את השינויים ואת הפרטים ואיפה כאן האחד? איפה כאן מה שמאחד את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, את כל האדם כולו? לא רואים את הדבר הזה. בעיני בשר אני אומר. אבל בעיני נשמה, בעיני רוזה לייחד, לייחד להבין, כל ההוויה המורכבת והמשתנה והמתפרטת שאנחנו נמצאים בה, יש בה מגמה אחת. יש בה תוכן אחד. יש בה רצון אחד. זה הרצון של מי? לך תראה אותו, איפה תראה אותו? בחסידות, אם רוצים להסביר את הנקודה הזאת, אז אומרים, בכל דבר בעולם יש ניצוץ, ניצוץ אלוקי, במילים אחרות רצון אלוקי. אין לך דבר בעולם שאין בו את הרצון האלוקי, אבל במבט חיצוני, אתה לא רואה את זה. הרי היוון שם את החיצוניות במרכז, אבל לא את המגמה הפנימית, לא את השכינה. היא מתגלה בכל מקום, צריכה להתגלות בהתאם למעשינו, תלמודנו, מידותינו וכל הדברים. זה בדיוק הפוך, דבר והיפוכו. אז לכן אומר, הפגימה היותר גדולה היא באמונה שלנו, באמונה שלנו שבאמת יש מלך, ובאמת מלכותו בכל משלה, בלי יוצא מן הכלל. החיצוניות היא מטשטשת את זה, היא מעלימה את זה, את האחדות הזאת, את המגמה האלוקית הזאת שקיימת בכל מקום ומקום. אז זה אומר, זה הצער היותר גדול. שפגמו גם בדבר הזה. פגמו. אחדות, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, דיינו אחדות השם יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול הרוח היוונית. אז מה עושים, רבותיי? אנחנו ניקח את הדור שלנו. הדור שלנו שטוף בעשייה, בפרטים, בבעיות כאלה ואחרות, פרטיות, משפחתיות, לאומיות. מה עושים? מה התיקון של כל הדבר הזה? איך אפשר לתקן את המציאות הזאת שאתה פוגש אותה בחיי היום יום לפעמים? שהעניין האלוקי הוא מסתתר, הוא נעלם מנגד עינינו בגלל שטף החיים, בגלל בעיות החיים, בגלל הקשיים וכל הבעיות האלה. איך אנחנו יכולים לגלות את העניין האלוקי? מה הדרך לגלות? מה הדרך לגלות? זה מעניין אתכם. צריך מורה, נכון? מי המורה של עם ישראל? מי? יפה מאוד, very good. סליחה שאני מדבר באנגלית. חותמו של כהן גדול. נמצא פח שמן אחד קטן, כי הוא הספיק רק ליום אחד. והחותם הזה, הפח שמן הזה, החותם הזה, הרושת, חותם זה רושת, כן? זה מציל את עם ישראל. דרך אגב, בכל דור ודור זה ככה. העם כולו, בכל דור ודור, עם הבעיות שלו, הסיבוכים שלו, והעניינים שלו, וכל זה, אבל צריך איזשהו אדם, או גרעין, או קבוצה של אנשים, שהם יאצילו מרוחם על אלה שלא, אין להם את היכולת ואת הזמן ואת המציאות לא מאפשרת להם להתרכז בדבר הרוחני הזה, לגלות את מלכות השם בעולם. כן, לקדש שם שמיים בעולם, כי רוב האנשים נמצאים בעולם משתנה, עולם מתפרט. זה הכהן הגדול. זה רומז לנו הפך שמן שנמצא בבית המקדש. הנה, כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, זאת אומרת, מה זה הוכן להורות? הוא נולד לזה. כהן נולד, יש לו תפקיד בעולם. מה התפקיד של הכהן? לחנך, ללמד. להורות את חוקי האלוקים לעם ישראל. זה התכונה שלו. לזה הוא נולד. להראות בפועל תוכן של חיים קדושים ותאורים למען להיות למופת לעם כולו. כן, הכהנים צריכים לשמש הדוגמה והמופת והגורם המשפיע לעם ישראל כולו. במאמר מוסגר אני רוצה לומר, בבית שני הכהנים לא סיפקו את הסחורה. מי שלמד קצת על בית שני יודע שהכהנים שהיו בבית שני, לקראת סוף בית שני, הם היו בדיוק הפוך. הם היו אנשים מושחתים, אנשים שקנו את הכהונה בתמורת שוחד, תמורת כסף. ולא רק זה, הם היו גם לא מסיימים את שנתם. מכיוון שכהן מושחת, כשהיה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה מת. אז היו קושרים להם שרשרת, הרגליים, שאי אפשר להיכנס לקודש הקודשים, למשוך אותם. אז תראו לכם שאדם בא ואומר, אני רוצה להיות כהן גדול, שואלים אותו, שואל כמה זה עולה, כהן הוא לא יכול להיות, כי הוא נולד, אבל כהן גדול אפשר בכל זאת. זה היה שייך למשטר, רדיפת הכבוד הייתה כל כך גדולה, הם ידעו שהם הולכים לסכנת חיים. בכל זאת הם הלכו להיות כהנים גדולים. אז זה באמת הייתה השחתה גדולה של בית שני. מה?
ההתייבנות,
כן, הייתה השחתה, היא פגמה גם בכהונה הגדולה. בכל זאת, לגבי הנס שלנו, מצאו שמן בחותמו של כהן גדול. אבל אומר כאן הרב חידוש גדול. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה. נכון שאנחנו לא כהנים, נכון שבעם ישראל יש שבט שנקרא שבט הכהנים או הלוויים, שייכים לאותו סריה, נאמר, אותו מדרגה. אבל החידוש הוא אומר, כל יהודי ויהודי יש בו צד כהונה. כל יהודי. למה? אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה הכהונה? אמרנו, הכהונה זה תפקיד. זה לא רק זה שאדם נולד כהן. יש לו תפקיד. תפקיד של הכהונה להשפיע. הוא האדם המשפיע באומה, אבל באומות העולם כולם, כלומר, אם ניקח את כל אומות העולם כמשפחה אחת, משפחת האומות, אז עם ישראל כאומה הוא הכהן. המשפיע על כל האנושות כולה. זה תפקידנו, זה יהודנו כאומה. בתוך העם, הכהנים. אבל האומה בכללותה יש לה תפקיד לקדש שם שמיים, לקדש את שמך בעולם. בעולם הכוונה היא בעולם, בכל האנושות כולה. אנחנו צריכים לשמש דוגמה, לקדש את הקדוש ברוך הוא לעיני כל האומות כולם. לכן צד כהונה קיים בכל יהודי ויהודי. אותו צד שבא להשפיע ולהיטיב ולשמש דוגמה, הוא קיים בכל יהודי ויהודי. בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי. עצם העובדה שנולדת יהודי, יש בך את הצד הזה. מדוע? מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה גנוזה היא בעומק הלב הישראלי. שכל יהודי, דרך אגב, אני רואה את זה כאן במכון מאיר, לא פעם, באים מכאן חבר'ה שהם רחוקים מאוד מדעת, מיהדות ומדברים כאלה, אף פעם לא היה להם רקע בדברים האלה. ולא פעם, אני שם לב שלומדים משהו, הם אומרים, הם מנענים בראש, נכון, 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 נכון. מאיפה אתה יודע שזה נכון? אינטואיציה, הרגשת הלב. זאת אומרת, ההזדהות שלהם עם הדברים הנלמדים מתוך התורה, למרות שאין להם שום רקע לכאורה בלימוד, הדברים האלה, פתאום הוא, זה מתאים לי, זה מתאים להרגשה הפנימית שלי, זה אמת, זה נכון. לא בגלל שהוא למד, אלא בגלל שזה נמצא בתוכו. אולי רמז לדבר בגמרא, במסכת נידה, שכתוב על תינוק שנולד, אז כתוב שעדיין בבטן אמו, התינוק, אז זה משל כמובן, אבל גם זה דבר אמיתי. התינוק הוא נמשל לפנקס, ככה כתוב, אתה יודע, עדיין מקופלות, הרגליים מקופלות, ונר על ראשו, שמאיר מקצה העולם עד קצה העולם, וכשיוצא לאוויר העולם, אז בא מלאך, ומשכח לו, נותן לו מכה, משכח לו את כל התורה. לא שהוא משכח לגמרי, אלא כאילו בתוך הוא בר, כבר כל התורה נמצאת. ולא בלי בחירה. בגלל שהוא נולד יהודי, כבר התורה נמצאת בתוכו. נמצא בתוכו. אחר כך יש לך, אתה יוצא לאוויר העולם, יש לך עבודה, צריך לעשות, לגלות את מה שקיים בתוכך. לימוד התורה, אתה מגלה את מה שקיים בתוך כל נשמה ונשמה, וכל אחד ואחד. לכן, לא פעם, אתה רואה אדם, שהוא לא למד אף פעם תורה, אבל הוא אומר, רגע, זה, מה שאני לומד כרגע, זה כל כך מתאים לי. מאיפה זה מתאים לך? מאיפה זה בא לך? זה בגנים שלך. למה? במעמד הר סיני. מי היה במעמד הר סיני? כל עם ישראל, לדורותיו. מה זאת אומרת לדורותיו? צריך להבין. איך זה יכול להיות כל עם ישראל לדורותיו? למה המשל דומה? שנבין, ניקח לדוגמה בחקלאות, ניקח את זית. בזית, בגרעין הזית הקטן, יש כבר את כל הזיתים שיצאו מהזית שיצמח בעזרת השם. לפעמים אלפים, לפעמים יותר מאלפים של זיתים סומכים מאותו עת, וכולם מעניין, דומים לזית הראשון, שמתם לב. זאת אומרת שבזית, במצב המיקרוסקופי נאמר, בזרע נאמר, נמצא כבר כל העתיד. הכל נמצא כבר בתוך הזרע. אז הכל גנוז, אני מדבר כאן מבחינה חיצונית, הצבע של הזית, הזן של הזית, כל הדברים האלה. אותו דבר מבחינה רוחנית. מעמד הר סיני זה לא מעמד, התורה הוטבעה בעם ישראל, נצרבה נאמר, אם נאמר בלשון המודרנית, בנשמה של כל העם היהודי לדורותיו. למה לא רואים את זה? תשאלו אותי, למה אתם לא שואלים? לא יודע למה לא רואים את זה. אני רואה את זה. אם שרוצה, רואה.
זה אפילו גרים.
גם גרים. גרים היה, הם היו גם באותו מעמד, והם הולכים ומתגלים במשך הדורות. למה? מסיבה פשוטה, אתה יכול לקחת זרע, להשקוט אותו, לטפח אותו, ויצא ממנו עץ לתפארת. אתה יכול לקחת זרע, לשים אותו בשק, והוא ירקב. זה נכון. אבל זה אותו זרע. הרי יש העובדה שהפוטנציאל הזה נמצא שכל יהודי הוא קיים. זה שאתה מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, זה כבר בחירה. זה כבר בלשון שלנו, נגיד, זה גורל או מזל שיש לו. לפעמים אדם יש לו מזל, ואיך מוצאים אותו מהסק, מהמחסן, שמים אותו בשדה, יוצאים מנו שיבולים או עצים, כל טוב סלע. ולפעמים הוא לא יוצא מן הכוח אל הפועל. זה הקטע הזה, זה האחריות המוטלת עלינו, כן, ההורים, על המחנכים, לגלות את הפוטנציאל שיש בכל אחד מאיתנו, לא רק מבחינה תורנית, גם מבחינה שכלית. אדם יכול להיוולד עם כישרון נהדר, לגלות המון דברים, אבל השאלה מה אתה עושה עם הכישרון הזה? האם אתה מטפח אותו, אתה מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, אתה נותן לו להתנוון חס ושלום, לא לגלות אותו. אבל מבחינת הפוטנציאל, ודאי שהדבר הזה קיים. לכן הוא אומר, פח שמן בחותמו של כהן גדול נמצא איפה? בלב של כל יהודי ויהודי. כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולא צריך להתייאש ממי? מאף אחד. רק מה צריך לעשות? לגלות את הפח שמן הזה. לגלות את הניצוץ הזה, לגלות את ה... זה התפקיד שלנו. לגלות קודם כל בתוכנו, ובית, בזולתנו, גם אצל האחרים, לגלות את אותו פח שמן בחותמו של כהן גדול, שנמצא כאמור בליבו של כל יהודי ויהודי. זה מה שכותב כאן הרב. זה נס גדול, הדבר הזה. לא רק אז, אלא בימים ההם, בזמן הזה, שער גם לזמן הזה. והתשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה ללכת בדרכה גנוזה היא בעומק הלב הישראלי. וכבר ביארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני הנאכל לבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. מעשר שני זה אותו מעשר שעולים לירושלים ואוכלים אותו שם, כן? זה נקרא מעשר שני. העלייה הזאת לירושלים ולאכול בירושלים, במאמר אחר כותב הרב, רמז לנו לכהנים, הכהנים איפה אוכלים את הקודשים וכל זה בירושלים, אז גם כל יהודי ויהודי שהוא מפריש מעשר שני, עולה לירושלים, ומבטא בזה את הצד כהונה שבו, שהוא עולה לירושלים, ואוכל שם את מה שהוא אוכל. והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. כמו שראינו בית שני, הכהנים הגדולים, הם כבר היו גם כן, הידרדרו מבחינה מוסרית. אבל עוד יותר עמוק בלב, מעבר לכהונה הגדולה, שוכן דבר עוד יותר עמוק. שוכן אור הנשמה הישראלית. יש הכהונה ויש הנשמה. הצד הפנים-פנימי, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה. עם האמונה העיקרית בשם השם, אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חיים, חייהם מהאמונה בכללה, זהו העולם הפנימי הישראלי, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים משרת בקודש ביום הקודש הקדוש המובדל בכל עסקי החיים הגשמיים. אני רוצה להתייחס לאמונה. הוא אומר כאן, יש כהונה ויש אמונה. לא פעם נפגש עם חבר'ה שבאים לכאן רוצים לברר וזה לגבי עניין אמונה. חלק מהם אומרים לי ישר דוגרי. אומרים, אני לא מאמין. אני אומר, אולי אתה טועה. אולי אתה טועה. למה אתה אומר שאתה לא מאמין? אתה יודע בכלל מה זה אמונה? יש כאן איזה דתי לרפואה או משהו כזה? אין כאן. מה זה בכלל אמונה? הרב אומר כאן, האמונה זה דבר יותר עמוק מהכהונה. אם אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז האמונה זה דבר שהוא גנוז באדם, בכל יהודי ויהודי, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי, או כזה או אחר, זה הדבר שהוא גנוז בו. נמצא בכל יהודי ויהודי. בין השאר לומדים את זה ממשה רבנו. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא את עם ישראל ממצרים, בנס שהיה עם הסנה, כן? אז משה רבנו אומר, מי אני? מה אני? אני אלך, לא יאמינו לי. כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? אתה מדבר לשון הרע? על עם ישראל, תכניס את היד רגע כאן, הוציא צרה. צרה תמיד זה סמל למה? לשון הרע. המתה נהפך למה? נחש. נחש סמל למה? לשון הרע. הבין את הרמז. אומר רש"י במקום, איך אתה יכול לדבר לשון הרע על עם ישראל? שהם לא יאמינו. הרי הם מאמינים, בני מאמינים. יש ביטוי כזה. מה אתה אומר, בני מאמינים? ירשו את האמונה מאבותם, מאברהם, יצחק ויעקב. האמונה זה לא עניין לבחירה. האמונה זה אנחנו, העם היהודי, נולד עם האמונה הזאת. הם מאמינים, הם נכון, במתת שערי תומה. נכון שהם כבר התרגלו להיות עבדים. נכון שבאופן רציונלי לבוא לאנשים במצב כזה, להגיד להם, חבר'ה, יהיה טוב, אומרים, מה יהיה טוב? תראה איך אנחנו נסעים. לא, תגיד להם, יהיה טוב. תגיד להם, מה להגיד להם? איזה סיסמה להגיד להם? מה הוא אומר להם? היה. היה אשר? היה. תגיד להם את זה, תראה מיד אם יקום ויצאו מצרים. מאיפה זה בא? מאיפה בא הדבר הזה? אלא מה? הדבר הזה, כמו שאמרנו, נמצא בצרוב, בנשמה, בגנים של העם היהודי האמונה. למה המשל דומה? לאדם. אדם נולד עם שכל. יש לו שכל. רק מה צריך לעשות? לגלות את השכל הזה. לטפח אותו, ללמוד, לפתח אותו. השכל הזה זה לא עניין של בחירה, זה עניין שטבוע באדם. בזה אנחנו נבדלים מבעלי החיים בעניין של השכל. אותו דבר, האמונה זה יותר משכל. יש מדרגות בשכל. זאת אומרת, האמונה נמצאת, אומר כאן הרב, בכל יהודי ויהודי הוא נולד מאמין. לכן כשבאים אליי חבר'ה ואומרים, אני כן מאמין, אני לא מאמין, הוא אומר, לאט לכם. אתם מאמינים. גיליתם את מה שתמון בתוככם? לא גיליתם? זה כבר דין אחר לגמרי. אבל אתם לא... זה לא שמישהו בא ואמר לכם, עכשיו תאמינו לפי מה שאני אומר, זה לא ככה. זה כבר מוטבע בכם. זה כמו זרע, שכל מה שקיים בעץ נמצא בזרע. החקלאים, מה הוא עושה? הוא רק משקע את הזרע, זה הכל. אבל הוא לא יכול לבוא במקום הזרע. אתה יכול להשקות אדמה בלי זרעים, מה יצא מזה? שום דבר. אבל אם יש שם הידיעה וההכרה הזאת, שכל אחד ואחד גנוזה בתוכו האמונה בריבונו של עולם. כן? ורק צריך לטפח, לגלות את זה, להשתדל בצורה כזאת או אחרת. זה היסוד שעליו אומר כאן הרב. את זה היוונים לא יצליחו אז ולא יצליחו לעולם לבטל את האמונה שאנחנו נולדנו. צדיק באמונתו יחיה, אנחנו כולם צדיקים. עמך ישראל כולם צדיקים. אז הוא אומר, זה בשום פנום ואופן אי אפשר לבטא. אבל עוד נקרא את זה עוד פעם, אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלי, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערת שלא להיפרד מבית חייהם האמונה בכללה, הדבר הזה טבוע בתוכנו. זהו העולם הפנימי הישראלי שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול לא יכלו היוונים לתמות. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל, כי שורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. מים רבים לא יכלו לחבות אהבה, ונערות לא ישטפוה. כן, אז זה הדבר גדול. זה צריך לדעת. גם היום צריך לדעת, כל העם היהודי, בכל מקום שהוא, וזה לא משנה, המייחד את העם היהודי זאת היא האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. לכן גם קוראים לנו עם המייחדים. אנחנו עם המייחד. לא רק עם מיוחד, אלא עם המייחד. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, עשה אותנו לעם, עם זו יצרתי לידי יצירה אלוקית, כן? תהילתי יספר, וספר תהילת השם, דיינו שיש מלך, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, זה דבר שמיוחד לכל העם, לדורותיו ולכל יהודי ויהודי. ולא צריך להתייאש אף פעם מאף אחד בעניין הזה, כי זה טבוע בתוכו. איך זה קשור לנס חנוכה ושמונת ימים? כי אם אמנם הפח אשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה זה תוכל עמוד? הפח הוא קטן, מעט שמן. וכיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, ואותה אמונה פנימית כאילו נעלמת, הלא תוכל חלילה השארית הפליטה להיקבות מערימת הדשן, דשן זה הזבל, כן? מערימת הזבל של החיים ומוזרים וסברים עליה, ומונעים את תורם להתפשט, ובאפס עצים תחבא האש. אז אולי מרוב שאנחנו מושפעים מכל המציאות שהיא ההפך מהאמונה, אולי תחבא אש האמונה. אולי אנחנו במציאות כזאת שאנחנו אומרים, בלתי הפיכה מבחינת הקשר שלנו והשייכות שלנו אל אותה אמונה, בגלל תרדת החיים, בגלל הדשן הזה המונח עלינו. אומר כאן הרב, לא, בשום פנים ואופן. אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, הפוך על הפוך, דעות המתפשטות עונות נגד לו מבלי שבעלי הדעות ידעו שהם הולכים בזה בדרך הפוכה, מאשר תמון בפנימיות היותר עמוקה שבנפשם, אך הנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים ואת כל הדעות ההפכיות אשר נערמו עליו חומרים חומרים, והתפשט על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים במהרה בימינו, אמן. דרך אגב, הרב כותב את כל המאמר הזה מתי? לפני 100 שנה בערך. שאז צריך לדעת, הזרם ששלט אז בעם ישראל היה הפוך בדיוק. באותה תקופה היו כל אותם תנועות שאנשים נהו אחריה, כמו הסוציאליזם והקומוניזם וההומוניזם וההשכלה וכל הדברים האלה. והרב לא נבהל מזה, הוא אומר, יגיד, כל זה בסדר, זה נגד, זה הפוך בדיוק מהאמונה. אבל לא ירחק היום, והניצוץ הזה, שהוא לעולם אפשר לחבוט אותו, ילך ויתגלה, ועם ישראל ישוב אל עצמו. זה הפח הקטן הזה. אותו פח הקטן הזה הוא נמצא בכל דור ודור. אי אפשר להעלים אותו. עד שיספיקו כוחות החיים והמעשיים שהם כבר הולכים דרך התורה והמצוות בעזרת השם. להחיות את ישראל, להעיר אורם, עד עבור כל הזמן ההוא, ועד בו התקופה החדשה של אור חדש על ציון תאיר. מתי זה התקופה הזאת? היום, נכון? למה? איפה זה ציון? מי יודע? איפה זה ציון? ירושלים, ציון. יש כאן אורות, אין? יש. אור חדש על ציון תאיר. לא רק אורות פיזיים, ברוך השם, ירושלים מוארת. מי שמגיע לפעמים מיריחו, מכיוון הזה רואה הילה מעל העיר. רואים הילה, כל העיר מוארת. אבל האמת היא שכל הדברים החיצוניים האלה מבטאים גם את הדבר הפנימי. ירושלים הולכת ומוארת. הולכת ונבנית. הולכת ומוארת. ברוך השם. אור חדש על ציון תאיר. עד בו שנת גאולה ויום רצון להשם. ובא לציון גואל ולשבף אשע ביעקב. על כן בעת ההיא, בעת המאומה והמבוכה, אשר סדרי החיים היוונים התפשטו בארץ ישראל ומחביר באותה תקופה, בית שני, וגם היום באיזה מידה, ונשאר רק ברק האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי, היה אות בדוגמת פח שמן קטן, המונח בחותמו של כהן גדול, שאותו לא יתאמו זרים לעולם. הפח הזה נמצא, איך אומרים, בליבו של כל יהודי ויהודי. אבל היוכל להתמיד אורו ביות סדרי החיים ההולכים במרוצת הזמן ההוא, בלתי המשכים אחריו לחזקו, לפשטו ולעשותו ידוע ומוכן למוחש בלב. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד עם האור הקטן הזה, עם הניצוצות האלה? מה אתם אומרים? כמה זמן אפשר להחזיק מעמד עם זה? כמה? אלפי שנים. הנר הקטן הזה אי אפשר לחבות אותו. כן. נראות חנוכה אי אפשר לחבות אותו. כמה שמנסים לא הולך. כן. פח שמן קטן הוא ואין בו קיים להדליק יום אחד לכאורה. שעה אחת. שעת התרוממות שבה ירום האדם משפלות החיים. ולידי אור הפנימי של קשר האמונה בשם השם אלוקי העולם, אבל באין לו קשר חיים קיימים בכל מעשה בדרכה של תורה, חס ושלום, היה ישוב לרדת האור הזה. אז נעשה נס. מה הנס נעשה? במקום יום אחד ושעה אחת, דלק 8 ימים. אמנם נעשה בו נס, אף על פי שלא היו כלל החיים אז מוכנים שיתפשט בהם אור הקודש של האמונה העיקרית, אבל מכוח יד השם ואמונתו שלא יעזוב את עמו, ועבור שמו הגדול, הנה הספיק זה הפח הקטן להדליק ממנו 8 ימים. הרומזים על מה? על הארכת הזמן עד עבור כל התקופת ההווה ובה תקופת העתיד הנהדרה בקודש, הארץ תמלא דעה את השם, כמים לים מכסים במהרה בימינו, אמן. השמונה ימים האלה רוצה לרמז לנו, אבל עלינו לדאוג. נכון, יכול להיות שבפרט כזה או פרט אחר נראה לנו כי הדברים קובעים, אבל השמונה האלה מלווים אותנו, שמונה הנרות, השמונה האלה, זה מעל הזמן, כי ידוע שהשבע זה גורם הזמן, שבוע, שבע, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל השמונה מראה לנו שאנחנו מעל הטבע, מעל הזמן, מעל ה... זה מלווה אותנו כל השנים, ברוך השם. היום אני חוזר על מה שדיברנו מלא אחד השיעורים לדבר הזה. היום אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ברוך השם. והמנורה זה כבר הסמל שלנו. לא רק הסמל של חנוכה, אלא הסמל של מדינת ישראל. זה המנורה. יש כאן קבוצה של חבר'ה שבאים כאן מבני עקיבא להשתלמות כאן מכון מאיר להתחזק קצת בתורה. אז החבר'ה האלה מאיטליה סיפרו לי השבוע שעבר, דיברנו על המנורת שיבת הקנים, שהסמל הזה נמצא שם ברומא. יש שם שער טיטוס ידוע, שהשער הזה שער הניצחון, ומשם בעצם לקחו את צורת המנורה של מדינת ישראל היום, הצורה הזאת של מנורה, סמל מדינת ישראל, ולקחו את זה משער טיטוס, מהצורה הזאת. אז הם סיפרו לי, החבר'ה מאיטליה, אני לא זוכר באיזה מעמד הזה, אולי שהקימו את המדינה, או אני לא זוכר באיזשהו יום העצמאות, לא זוכר את זה. אבל אמרו לי שמה הם עושים? כל הקהילה ברומא היהודית, באותו יום של ניצחון של עם ישראל, מה הם עשו? הם עברו דרך השער. דרך כלל אסרו להם לעבור דרך השער. הם עברו דרך השער, בדרך לאן? לירושלים. עברו דרך שער טיטוס, אותו שער הניצחון, שמבטא בצורה מוחשית את הגלות ואת כל... איך שלקחו את המנורה וכל זה. והנה אנחנו חוזרים בחזרה לירושלים. ומה הסמל שלנו היום? של המדינה. סמל מנורה. חוזים אל אותה מנורה. והמנורה כאן, כאמור, היא קשורה לכהונה. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הסמל של מדינת ישראל היום הוא בעצם אותו רעיון של אור לגויים. הסמל הזה הוא הסמל הרשמי של מדינת ישראל. ברוך השם. ולא ירחק היום, זה לא רק יהיה סמל, אלא זה יהיה דבר ממשי. מתי? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. מה? יש שם מנורת זהב, כמישהו תרם את זה.
המקדש עשו דוגמת מנורה.
כן, לאט לאט. אני תמיד אומר, כשבנו כאן את הבניין, אז לי הניסיון בבנייה, דברים כאלה. אבל מי שיעץ לנו וכל זה אומר, תעשו דגם, דגם מקרטון כזה, של איך ייראה הבניין, ותמחישו את זה. גם אתם תראו, גם אנשים שיבואו, יראו, דוגמה של הבניין, איך זה ייראה. באמת, כמו שהבניין הזה עומד, ככה היה הדגם, נדמה לי שהוא עדיין מונח בחדר של צביקה, הדגם הזה. למה אני נזכר בזה? היום יש הולילנד במוזיאון ישראל, מי שמכיר, יש שם הדוגמה של בית שני, נכון? כן. זה גם בית שלישי, זה אותו דומה, זה לא... אין שם משהו. בכל זאת, למה? הדור שלנו, אנחנו לא שמים לב. דברים כאילו פרטים קטנים. אבל הדור שלנו כבר עוסק בדגם. כבר עושים תדגמים. גם לילדים, ראיתי משחק לקרטון, הם עושים, הילדים, יש להם משחק של בית המקדש. אז הילד עושה לו כבר את בית המקדש. לפני דור, לא חשבו על זה בכלל. לפני דורות זה היה, איך אומרים, אוטופיה, זה היה רעיון שבכלל לא שייך למציאות. היום אנחנו כבר עושים דגמים. נזכר במלחמת ששת הימים. אז הייתה אופוריה גדולה, היו כולם התלהבו, הר הבית בידינו, כל הדברים האלה. אז התפרסמה איזו ידיעה בעיתון, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי, אבל ידיעה שגם מבטא את הדבר הזה. הידיעה הזאת אומרה שיש יהודי אחד, לא יהודי, באוסטרליה, שהוא מאמין בבניין בית המקדש, הוא שולח אונייה מלאה אבנים לבניין בית המקדש. לא, כן. אנשים לא רק עוזים, אלא חושבים שזה צד המעשי. והיה פעם סיפור גם בעניין הזה, לפני שנים רבות שרק עברנו לכאן, לפני 30 וכמה שנים, יום אחד אני קיבלתי מכתב ממישהו מהולנד, שהוא כתב לי מכתב שהוא מהנדס, וזה עירייה, זה עיר שם בעולן וכל זה, הוא שולח למכון מאיר תרומה גדולה. בסדר, אבל גם הוא מנמק. הוא אומר, הוא כותב, אני נוצרי, כן? והוא מנמק, למה הוא שולח את התרומה דווקא למכון מאיר? אז הוא כותב ככה שהוא בא לכאן כתייר לארץ ישראל, הוא בא לתל אביב והיה במלון בתל אביב, הוא ירד לרחוב, להסתובב ברחובות, הוא אומר, אני לא יודע, אני לא מבין, אני רואה, אין הבדל בין אמסטרדם לתל אביב, אותם אנשים, אותם לבושים, אותם זה. אני ציפיתי שאני אראה כאן מלאכים.
גויים דוברי
גויים. אראה מלאכים, אני פתאום לא רואה. אבל מה, כשהייתי במלון, התגלגל עליי עיתון ג'רוזלם פוסט. בג'רוזלם פוסט, אז היה התחלת מכון מאיר, היה כתבה גדולה על מכון מאיר, ושם בכתבה כתבו שצעירים וצעירות מתעניינים ביהדות, והם באים לשמוע שיעורים, היו באים הרבה תלמידים, באמת, היה עוד סמינר ליפשיץ כאן, בצילום, הרב דרוקמן היה נותן שיעור שם וכל זה, היו באים. אז כשקראתי את המאמר הזה, אמרתי, יש תקווה לבניין בית המקדש. אם יש יהודים שחוזרים ליהדות, יש תקווה לבניין בית המקדש. הוא שולח לי תרומה. הוא אומר, זה אני מבקש, תרומה לבניין בית המקדש. הוא ראה במכון מאיר כאילו אבן, משהו, אז הוא שולח. אני שכחתי מהעניין הזה. אחרי כמה שנים, מישהו דופק אצלי בדלת, עומד אדם צעיר, והוא מדבר, מסביר, תרגמו לי. אני זה שכתבתי לך את המכתב, שלחתי לך את התרומה, עכשיו באתי עוד פעם לביקור בארץ. והוא אומר, תראה, אני מאמין שבאמת ייבנה בית המקדש. גם לאט לאט ייבנה בית המקדש, והוא בא, יש לו אהדה, אהבה לישראל.
מה היסודות?
כן, הוא בא לראות את ה... אבל זאת האמת. האמת שקיבוץ גלויות, שלטון יהודי בארץ ישראל, הר הבית בידינו. מה? בידינו. בוא, לא נגזים. הר הבית בידינו. המגרש יש לך. לפני שבונים בית, מה צריך? מגרש, נכון? מגרש יש לך. מה חסר עוד? מה חסר עוד? ארכיטקט יש. מי זה ארכיטקט? ריבונו של עולם, נכון? יש כבר תוכניות. מה חסר עוד? מה חסר עוד? קבלן, ביצוע. ולא ירחק היום, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונזכה למנורה שתחזור, בעזרת השם. יישר כוח, תודה רבה לך.